טוב, בפעם הקודמת דיברתי על היחס בין הדבר עצמו לבין ההופעות שלו, ואמרתי שההבחנה הזאת שקאנט עושה ביחס לעצמים, אפשר לעשות אותה גם ביחס למושגים. זאת אומרת, יש מושגים כמו דמוקרטיה או משהו כזה, שהשאלה האם דמוקרטיה זאת הגדרה שלוקחת אוסף של מאפיינים של מדינה ונותנת להם איזשהו שם כולל, וזה מה שנקרא דמוקרטיה, או שיש דבר כזה דמוקרטיה, והמאפיינים הם מאפיינים שלו. אמרתי שאחת האינדיקציות לתפיסה האפלטונית, שאומרת שיש המושגים האלה אידאות, הם ישים כלשהם, והמאפיינים הם מאפיינים של האידאה, זה שיש לנו, יש לנו איזושהי תחושה שאוסף, לא כל אוסף מאפיינים יכול לייצר מושג. יש איזשהו אוסף מאפיינים שבאופן טבעי מתחבר למושג, כמו מדינה דמוקרטית, אבל מדינות ש... שוכנות לחוף ים, מגדלות אפרסקים ומונות פחות מ10 מיליון תושבים, אני לא חושב שמישהו היה חושב לייצר לאוסף המאפיינים הזה איזשהו שם כולל. למה לא? כי אין, זה סתם לקחת אוסף של מאפיינים שאין קשר ביניהם. אז כאשר האוסף המאפיינים מקבל איזשהו שם, יש לו כותרת, כמו אמרתי, מדינה דמוקרטית, זה בעצם כנראה מבטא את העובדה שיש משהו כזה שנקרא מדינה דמוקרטית, שאוסף המאפיינים הוא מאפיין שלו, ולכן הם מכוננים מושג. לעומת זאת, אם אני סתם אוסף אוסף של מאפיינים, הם לא מאפיינים של משהו, משהו אני לא מקווה לעצם, אלא למושג, כן? עצם רוחני, אז אני לא מחבר אותם למושג אחד. הבאתי את הדוגמה של בורחס, וכן, עם הכוכב שם, מטלן, הוא כבר וטרטיוס. בכל אופן, זה מה שראינו בפעם הקודמת, ומה שאמרתי בעצם זה שהאפלטוניות מול אריסטוטליות, כאשר אני מיישם את זה ביחס למושגים, אז בעצם מה שהדבר הזה אומר, זה שהיחס שלי למושגים יכול להיות קונבנציונליסטי ואסנציאליסטי, כן, מהותני. אריסטו רואה את זה כקונבנציונליסטי. זאת אומרת, אריסטו אומר, מושג הוא קונבנציה. אוסף של מאפיינים, אני מחליט שאני רוצה לתת להם שם משותף, אז אני מטביל אותם, כן? כך קורא לזה סול קריפקה, הוא פילוסוף יהודי-אמריקאי. אני מטביל אותם ומגדיר אותם כמדינה דמוקרטית. לעומת זאת, אפלטון מסתכל על המושגים בצורה אסנציאליסטית, מהותנית. יש מהות מאחורי המאפיינים האלה. יש דבר כזה שנקרא מדינה דמוקרטית, וגם הערתי שכדי להגיע להגדרה מה זאת מדינה דמוקרטית, לפי אריסטו, זה פשוט הסכמה חברתית. אנחנו מסכימים בינינו שהמושג הזה, זאת תהיה משמעותו. ולפי אפלטון, זה בעצם איזשהו סוג של תצפית. אני מסתכל על האידאה ואני שואל את עצמי, מה המאפיינים שלה? מה התכונות שלה? אז ההגדרה היא משהו שהוא לא נתון בידינו, זה לא רק עניין של הסכמה משותפת, אלא יש פה משהו שהוא תוצאה של תצפית. ההגדרה בעצם מתארת משהו שאני רואה, זה לא עניין שרירותי. אז לזה אנחנו עוד נחזור. כל מקרה, מה שאני רוצה, כן, אולי עוד משפט, מישהו שאל בפעם הקודמת, מה זה מילון? מילון אומר, יש מושג והוא נותן לו את ההגדרות שלו. לפי אפלטון, מילון מתאר אידאות. אני לא ממציא מילון, זה לא איזה קבוצת אנשים שמחליטה מה יהיה המילון, אלא המילון במובן מסוים כפוי עלינו. עוד פעם, אני יכול כמובן לתאר את המושג בעברית, באנגלית, לבחור מילה כזאת או מילה אחרת, המילה זה עניין שיכול להיות שרירותי. אבל המושג, להגדיר במילון מדינה דמוקרטית, אם תקראו לה יקום פורקן, לא משנה, אבל מגדירים מושג מסוים שאלה המאפיינים שלו, זה כפוי עלינו, אוקיי? לכן לפי אפלטון זה לא בידינו, לפי אריסטו כן, נוח לנו להשתמש באוסף המאפיינים הזה, אנחנו נותנים לו איזשהו כינוי כולל או שם כולל לאוסף המאפיינים כדי שאפשר יהיה להשתמש בו הלאה. אז לפי אריסטו המילון משקף הסכמות. לפי אפלטון, המילון משקף תוצאות של תצפיות. ולכן הוא לא בידינו. אם מישהו לא רואה את זה כך, אז הוא פשוט טועה. הוא לא רואה נכון. ולפי אריסטו, אם מישהו לא רואה את זה כך, אז אין טעם לדבר איתו בשפה הזאת. צריך להסכים בינינו על שפה משותפת אחרת. ולכן אין עוגן במציאות עצמה להגדרות של המושגים. אוקיי, עד כאן מה שראינו עד עכשיו. ועכשיו אני רוצה בכל זאת לעזוב לרגע, אנחנו נחזור לפילוסופיה ולניתוח המושגי, אבל אני רוצה לעזוב רגע את הניתוח המושגי ואת הפילוסופיה ולהיכנס לדוגמאות הלכתיות. והדרך, אני חושב, לראות את הנקודה האפלטונית הזאת בהלכה, היא להסתכל קצת על מושגים הלכתיים. ואני אנסה להראות שהתפיסה ההלכתית היא אפלטונית, אבל אני אנסה להראות את זה, כמו שכבר אמרתי, אני חושב לא פעם, לא דרך אמירות של ספרי מחשבה או מחשבת ההלכה או משהו כזה, אלא דרך נפקויות הלכתיות ממש. כן, באופן כללי, זה הקדמה שכבר נתתי אי פעם בעבר, כאשר מנסים לברר סוגיה בפילוסופיה של ההלכה או במחשבת ההלכה, אם ההלכה היא פלורליסטית, מוניסטית, מה שלא יהיה, או האם ההלכה יש מאמינה באפלטוניות, כן, המושגים הם אידאות, או שההלכה היא אריסטוטלית, או האם הזמן קיים או לא קיים בהסתכלות ההלכתית, כל מיני שאלות פילוסופיות, מטאפיזיות, מושגיות. בדרך כלל כשתראו טיפול בשאלות האלה, נגיד בספרות של מחשבת ישראל, אז הם יביאו ספרי הגות של אנשי מחשבת ישראל או בעלי הלכה, שבהקדמה לשו"ת או בהקדמה לספר הפירושים שלהם אומרים כך, אומרים אחרת, הזמן הוא כך, הזמן הוא אחרת, כן פלורליזם, לא פלורליזם. הבירור נעשה דרך ספרות שהיא ספרות, אני קורא לה פובליציסטית. אז הספרות שמדברת על הדבר ולא עושה את הדבר. כך למשל, כשרוצים להביא ראיות לאוטונומיות של הפוסק, אז אפשר להביא התבטאויות מההקדמות של הים של שלמה, של המרשל, שהוא באמת מדבר בצורה מופלגת על האוטונומיות, על החובה של הפוסק לפעול באופן אוטונומי. אבל כשמסתכלים לתוך השו"ת שלו, אז בשו"ת עצמו, השו"ת הוא בסך הכל די סטנדרטי, הוא ממש לא מבטא את האוטונומיות מרחיקת הלכת שהוא מדבר עליה שם בהקדמות. דווקא בספר ים של שלמה, שהוא על השס, לא שו"ת, שם רואים יותר ביטויים לאוטונומיות שלו. אבל שם זה פירוש של השס ופחות ספר שפוסק הלכה כמו בשו"ת. ולכן איכשהו התחושה שלי זה שצריך להיזהר מלקחת אמירות שנאמרות לא בהקשר הלכתי, אלא שמדברות על ההלכה, ולהסיק מהן כל מיני מסקנות. אתה יכול למצוא אמירות בספרות מטה-הלכתית, או בהקדמות שונות על פלורליזם של ההלכה. בעיניי זאת טעות. ההלכה היא לא פלורליסטית, ואף אחד מעולם לא טען שהיא כן. בניגוד לכל מיני ספרים שרוצים לטעון את זה, ומביאים אפילו אסמכתאות לדבריהם, הצד השווה לכל האסמכתאות, שהן אסמכתאות מספרות פובליציסטית. כן, מספרות שבה אנחנו מדברים על הדברים. אבל כשאתה בודק איך מתנהלת ההלכה עצמה, אתה יכול לגלות בצורה, אני חושב, יותר אמינה ואותנטית, מה באמת היא חושבת. כשאתה מסתכל על בעלי ההלכה, איך הם פוסקים את ההלכה, לא כשמדברים על ההלכה ונועמים נאומים אידיאולוגיים. איך הם, איך הם פועלים. כשאתה רואה איך הם פועלים, אני חושב שזה מתודה טובה יותר או אמינה יותר כדי ללבן את הסוגיות האלה. כמובן שזה דורש מאיתנו לאתר סוגיות הלכתיות שבהן או דרכן אפשר לברר את השאלה הפילוסופית, שזה לא תמיד פשוט. אז בהקשר של סובלנות ופלורליזם וכולי, דיברתי על זה בסדרות אחרות, אז יש סוגיה כזאת, תגיד, מי שמכשיל את השני בדבר שלשיטת השני זה עבירה ולשיטתי זה לא עבירה. האם מותר לי להכשיל אותו או לא? אפשר לראות סוגיות שעוסקות בזה, פוסקים שעוסקים בזה, ודרך זה לבחון את שאלת הפלורליזם, ולא דרך מה הם אומרים, האם ההלכה היא פלורליסטית או לא פלורליסטית, ויש אמירות כלליות כאלה, זה לא אומר כלום. הרבה פעמים אתה לא מודע, הרבה פעמים אתה משתמש במושגים בצורה לא מדויקת, הרבה פעמים יש לך מגמות אידיאולוגיות לקדם, בוא נראה איך אתה פוסק הלכה. זאת אומרת, בדרך פסיקת ההלכה עצמה, אני חושב שזה מכשיר הרבה יותר טוב. אז אם אני חוזר אלינו, גם בהקשר שלנו, כשאני רוצה לברר האם ההלכה היא הפלטוניסטית או אריסטוטלית, ביחסה למושגים, כן? המושגים של ההלכה, האם ההלכה תופסת אותם כישים קיימים, או כאוסף של תכונות, כמו אריסטו. אז עוד פעם, אפשר היה אולי לחפש בספרות של מחשבת ישראל, או הקדמות, או מה שלא יהיה, אני מעדיף לעשות את זה דרך עיון בסוגיה הלכתית ממש, כשאנחנו עוסקים או אומרים את הדבר ולא מדברים על הדבר, אוקיי? אז בואו נראה איך הסיפור הזה עובד. אני רוצה לבדוק קצת את המושג חלוט, כן? אחד המאמרים הראשונים שכתבתי. אני רוצה לבדוק את המושג חלוט. חלויס, כן, בישיבות הליטאיות. מה זה הדבר הזה? זה ראיתי פעם מהרב שגר, שמעתי פעם ממישהו שהיה בשיחה אצל הרב שגר, אז הוא סיפר לי שהרב שגר אמר להם שחבר'ה בישיבות, לא יודע, ישיבות הסדר, כן, ישיבות מודרניות, הם מדברים על חלות אשת איש, אבל לא מבינים מה זה חלויס אשת איש. אתם מבינים? הם מדברים על אשת איש, אבל מה זה חלויס אשת איש? הם לא מבינים. זאת אומרת, יש משהו שבשפה, בתחושה של הדיבור הלמדני, שאיכשהו הוא מרגיש חסר שם, או כן, חסר איזושהי תשתית, הקונוטציות לא נקנות, הם איכשהו מסתכלים על זה קצת מבחוץ ולא מבפנים. ואז זה הביא אותי לחשוב קצת על המושג הזה, חלויס באמת, מה המושג הזה אומר, חלות אשת איש. מה ההבדל בין להגיד שאישה היא אשת איש, לבין להגיד שיש עליה חלויס אשת איש? האם זה אותו דבר? ראיתי בדיוק עכשיו איזה מאמר חביב מאוד דווקא, למרות שזה היה בארץ, המאמר על, 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 על המילה ביצוע. מישהו כותב שמה, בכל מקום אומר לנו, הוא ביצע ירי. הוא ירה, הוא לא ביצע ירי. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו מנסים איכשהו לרקח דברים קשים, אומרים, הם ביצעו ירי, כאילו זה הכל היה מתוכנן, הכל היה לפי הנועל, הכל היה, זאת אומרת, לא היה פה איזשהו משהו, איזושהי יציאה, רצח בדם קר, לא, הוא ביצע ירי, הוא לא ירה. עכשיו, הוא הביא שם הרבה מאוד דוגמאות לשימוש במושג ביצוע, שזה היה פשוט נהדר. זאת אומרת, אתה פתאום רואה שאנחנו עם השפות הפומפוזיות שלנו, מאבדים את הקשר למציאות עצמה. כל דבר אנחנו מתארים כאיזשהו, אז לפעמים התחושה היא, שגם בהקשר של החלויס, אולי באמת אין הבדל בין להגיד שאישה היא אשת איש לבין להגיד שיש עליה חלויס אשת איש. אני ביצעתי קידושין או שאני קידשתי? כן, אני, האישה היא אשת איש או יש עליה חלויס אשת איש? כן, חלות אשת איש. מה ההבדל? אתה סתם משתמש במונח פומפוזי כדי לתאר משהו שהוא בסך הכל פשוט ומובן. אז השאלה אם זה באמת כך. ואני רוצה לטעון שלא. ויש הבדל בין להגיד שאישה היא אשת איש לבין להגיד שיש עליה חלויס אשת איש, חלות אשת איש, והנקודה הזאת היא נקודה שמאירה באור מאוד מעניין את ההלכה בכלל, והיא קשורה כמובן לאפלטוניות ולאריסטוטליות, לכן אני מביא אותה כאן, ואני כבר עכשיו אומר שיש יתרון מסוים דווקא לחבר'ה שלא ינקו את השפה הזאת מחלי ואימם, כן, חבר'ה בישיבת הסדר, על האנשים שגדלים בעולם למדני, חרדי, נקרא לזה ככה, יש יתרון ויש חיסרון, ואני ארצה להדגים את זה דרך דיון במושג חלות. אוקיי, אז כשאני חושב רגע, מה ההבדל בין להגיד שאישה היא אשת איש, לבין להגיד שיש עליה חלויס אשת איש, אז אני צריך, עוד פעם, אמרנו, הטכניקה היא לנסות ולחפש השלכה הלכתית. איפה אני יכול לראות בדיון הלכתי השלכה של ההבדל בין אשת איש לחלויס אשת איש? האם אני יכול לראות באיזשהו מקום בהלכה שאת זה אפשר להגיד ואת זה אי אפשר להגיד? זה ייתן לי אינדיקציה להבדל שיש בין שתי האמירות האלה. אז אני אתחיל דווקא לא באשת איש, לאשת איש נגיע בהמשך. אני אתחיל בגמרא בגיטין, גמרא בגיטין בדף מ"ב, עמוד ב', שתף את זה איתכם אולי. הגמרא שם שואלת, היא באה אליהו. מעוכב גט שחרור, אוכל בתרומה או אינו אוכל? קניין כספו אמר רחמנה ואי לאו קניין כספו, או דילמה כיוון דמחוסר גט שחרור, קניין כספו קרינה בן. כן, הקדמה. מעוכב, יש עבד עברי ועבד, יש בהלכה עבד עברי ועבד כנעני. אנחנו מדברים על עבד כנעני. עבד כנעני בעצם נקנה, זה גוי שנקנה על ידי יהודי והופך להיות עבדו. עבד כנעני חייב במצוות כאישה. יש ויכוח, רבי עקיבא איגר מדבר על זה בכמה מקומות, הוא תולה בזה מחלוקת בבלי וירושלמי, האם העבד הזה הוא גוי משודרג או יהודי מופחת. אוקיי? זה לא משנה, יש לזה כל מיני נפקמינות. בכל מקרה, זה נקרא, זה נקרא עבד, עבד כנעני. טוב, העבד הכנעני הזה, יש להיותו עבד כנעני, יש כמה השלכות. יש השלכות ממוניות. הוא שייך לי, הוא קנוי לי, מעשה ידיו שלי, כל מה שהוא עושה בעצם הוא שלי, הוא בעצם רכושי כמו שורי וחמורי. ממש. מבחינה הלכתית, עבד כנעני, גוי שהוא עבד כנעני, זה כמו שור שלי. אותו דבר, אני הבעלים עליו לגמרי. מצד שני, יש לעבד הזה איזשהו סטטוס איסורי. זאת אומרת, שאלה אם מי מותר לו להתחתן, אם יאסור לו להתחתן, הוא חייב במצוות כאישה, אבל לא במצוות שגברים חייבים בהם, וכולי, יש איזה השלכות הלכתיות להיותו עבד כנעני, שימו לב, אלה השלכות שלא קשורות למימד הממוני שבדבר, לזה שהוא קנוי לי. יש פה איזושהי השלכה הלכתית למצב, לזיקה הממונית בינינו, אוקיי? זה נקרא עבד כנעני. איך עבד כנעני משתחרר? קודם כל אסור, כתוב לעולם בהם תעבודו, לשחרר עבד כנעני זה ביטול עשה. צריך להמשיך לעבוד אותו ככל שאפשר. אבל באופן עקרוני, למרות שזה אסור, אפשר לשחרר את העבד, זאת אומרת זה יחול. למרות שאני אעבור איסור, בדרך כלל, אני כן שחררתי אותו להשלמת מניין, כמו אביליעזר ועוד, אבל באופן עקרוני לשחרר עבד כנעני זה אסור, זה ביטול עשה, אבל זה אפשרי, כנעה הלכתית. איך עושים את זה? על ידי גט, גט שחרור. אז כשאני נותן לו גט שחרור, הרי אתה לעצמך, העבד משתחרר. מה קורה אם אני מפקיר את העבד? אני אומר, הזיקה הממונית ביני לבינו, בטלה. עכשיו, לא נתתי לו גט שחרור, אבל הזיקה הממונית, הפקרתי אותה, כמו שאני יכול להפקיר שור שלי, אני יכול להפקיר את העבד שלי. אז להלכה, זה מחלוקת, אבל להלכה, ההפקרה לא משחררת אותו מהסטטוס של העבד, אבל היא כן מפסיקה את הבעלות הממונית שלי עליו. אין לי יותר זכויות ממוניות בו. הדבר הזה נקרא מעוכב גט שחרור. בסדר? אחרי שהפקרתי את העבד, אם אני רוצה לשחרר אותו, אני צריך לתת לו גט. אם לא נתתי לו גט שחרור, אז הוא נשאר עבד מופקר. מופקר במובן שהוא לא רכושו הממוני של אף אחד, אבל יש לו סטטוס איסורי של עבד, ולשון הראשונים קוראים לזה, יש לי בו קניין איסור, אבל אין לי בו קניין ממון. בסדר? זה ככה, זה המינוח המקובל. לא בגמרא, אבל בפרשים שאחריה. זה נקרא מעוכב גט שחרור. עכשיו הגמרא, אני חוזר לגמרא. הגמרא שואלת, האם מעוכב גט שחרור... אוכל בתרומה? סליחה, אני קראתי את הקטע לא נכון. כן, איבאי אלו, למרות שהאיבאי היא גם היא קשורה לעניין. זה. מעוכב גט שחרור, יש לו כנס או אין לו כנס? מה זאת אומרת? כששור שלי נוגח עבד והורג אותו, אני צריך לשלם 30 כסף לאדונו. לאדונו של העבד, זה נקרא כנס. למה זה כנס? זה כנס בגלל שהסכום הוא קצוב. הוא לא תלוי בשווי של העבד. נגחתי עבד, 30 כסף לרבו. זה סכום קצוב, זה כנס. כנס, להבדיל מממון, זה תשלום עונשי. כן, כשאני מזיק למישהו, אני צריך לפצות אותו בנזק שגרמתי לו, זה נקרא ממון. והממון יהיה לפי ערך הנזק. אם גרמתי לו נזק של 100 שקל, אני צריך לשלם לו 100 שקל. 1,000 שקל, 1,000 שקל. כנס, זה תשלום עונשי. זה לא פיצוי, זה לא תשלום המוני. תשלום עונשי, מענישים אותי, רק במקום נתתי מלכות, מענישים אותי בזה שאני אשלם כסף. אבל הכסף הזה הוא עונש, הוא לא מיועד לפיצוי. אחת האינדיקציות לזה שזה קנס ולא ממון, זה שהסכום הוא סכום קצוב, קבוע, ולא תלוי בשווי של מה שמעורב כאן, של העבד במקרה הזה. אוקיי, אז יש דבר כזה שנקרא למד של עבד, והלמד של עבד זה כששור שלי נוגח עבד והורג אותו, אני משלם 30 כסף לאדונו של העבד. מה קורה אם העבד היה מעוכב גט שחרור? אם העבד הוא מעוכב, מה הבעיה? אם העבד מעוכב גט שחרור, אז הוא בעצם כבר לא רכוש של אדונו. יש לו סטטוס של עבד. ולכן הגמרא מניחה שאת התשלום 30 כסף אני עדיין חייב לשלם. זה 30 של עבד. אבל השאלה למי לשלם אותו? מה את הגמרא? לשלם אותו לאדונו? זה לא הגיוני, כי הרי הוא לא רכוש אדונו, הרי הוא מופקר כבר, זה מעוכב גט שחרור. אז או שאולי, כיוון שעדיין חסר הגט שחרור, אז בכל זאת הוא נחשב עדיין רכוש של אדונו, והתשלום, הכנס, צריך להשתלם לאדון. זה מה שאומרת הגמרא. כסף 30 כסף ייתן לאדוניו, כסף 30 שקלים ייתן לאדוניו, אמר רחמנה. והי, לאו אדון, הוא הרי הוא לא אדון שלו כי הוא הפקיר אותו. או דילמה, כיוון דה מחוסר גט שחרור, אדון קרינה בי. אז יכול להיות שכיוון שהוא מחוסר גט שחרור, אז בכל זאת הוא נקרא אדון, כי סוף סוף עדיין אני אמור לשחרר אותו. אז עכשיו הגמרא מנסה לפשוט את זה. הגמרא אומרת ככה. תשמע, הפיל את עינו ושימה את עינו, יוצא בשינו, הפיל את שינו ושימה את עינו, יוצא בשינו ונותן דמי עינו. בן אדם, אתם יודעים שכשבן אדם פוגע באחד מ-24 ראשי איברים של עבד, העבד יוצא לחופשי. אחד מהם זה שיניים או עין וכו'. אז הגמרא אומרת, אם הוא הפיל את השן או סימה את עינו של מעוכב גט שחרור, אז הוא יוצא בשינו ונותן דמי עינו. והיא אמרת, יש לו כנס. הוא כנס לרבו. אם אתה אומר לי שיש לו כנס והכנס הוא לרבו, אשתה חבלי באחרינה יאיב לי לרבי. חבל בי רבי גופי יאיב לי לדידי. אם אחרים חובלים בעבד, אז הם נותנים את זה לאדון. אז רבו עצמו שחובל בו, הוא ייתן את זה לעבד עצמו ולא לעצמו. למה שרבו שחבל בו ישלם לעבד? אין בזה שום היגיון. אלא מכאן ראיה שלא נותנים את זה לרבו, אלא נותנים את זה לעבד עצמו. איך הגמרא אומרת? טוב, אז אחרי זה הגמרא אומרת שמה מנסה לדחות את זה, אבל בואו נראה רגע.
רב, הכוונה אם חובלים בו אחרי שהוא סימה את עינו ופיל את שינו?
לא, 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 בלי קשר. אם אתה לוקח מעוכב גט שחרור ואתה חובל בו, אז אתה משלם לרבו.
עדיין משלם לרבו במחוסר?
כן, ככה גמרא מניחה. אתה אומר את הגמרא, אם זה כך, אז גם כשרבו מסמא את עינו, לא ייתכן שהוא ישלם לעבד. הרי אם אחרים חובלים בעבד, הם משלמים לרב. אז אם הרב חובל, איך זה יכול להיות שהוא משלם לעבד? הרב חובל, זה נשמע טוב דווקא. אוקיי, עכשיו בוא נראה את התוספות. תוספות פה שואל ככה. חבלי באחריני יאבי לי לרבי. אף על גב דמעשה ידיו לעצמו. כן, הרי העבד הזה הוא כבר לא רכושו של אדונו, הוא מעוכב גט שחרור. אז מה שהוא עושה, מעשה ידיו, זה לעצמו, זה לא שייך לרבו. אז למה אם חובלים בו, אז צריך לשלם לרבו ולא לו עצמו, הוא האדון של עצמו מבחינה ממונית. אז אומר התוספות, אף על גב דמעשה ידיו לעצמו, כיוון דקנסה לרבו, ראינו למעלה שאת הקנס, למד של עבד, נותנים לרבו, חבלה נמי לרבו. אז גם את החבלה נותנים לרבו, למה? דמה ליקת לי כולו, מה ליקת לי פלגה. אם הורגים אותו לגמרי וזה הקנס, אז את ה-30 כסף הולכים לרבו. חבלה זה פשוט להרוג את חציו, הורדתי לו יד. אז להורדתי לו יד, הרגתי חצי ממנו. אין הבדל בין להרוג את כולו לבין להרוג חצי ממנו. אם זה הולך לרבו, גם זה הולך לרבו. כך טוען התוספות. כאן עולה השאלה המתבקשת של הפני יהושע. יהושע שואל, וקשיא לי. כן? הוא מביא את התוספות, וקשיא לי. הקאתי מי דמי. מה התוספות מדמה את הקנס למד של עבד לדמי חבלה, לפיצויים? הקאתי מי דמי, בישלמה קטלי כולי, דחיוב 30 של עבד אבי קנס. ואפילו אינו שווה אלא שקל, נותנים 30 סלעים. ולא מחייב, אלא מגזרת הכתוב. אם כן, יש לספק שהתורה זיקתה לאדון זה הקנס, אף על גב שאין לו עוד שום זכות ממון בזה העבד. כל מקום, כיוון דעדיין נקרא אדון לעניין הגוף, ממילא זכה בקנס מגזרת הכתוב. אבל בקטלי פלגה, כגון בחובל, או סימי עינו, שהחיוב הוא חמישה דברים, כן, נזק, צער, שבט, בושת וריפוי, וכולם ממון גמור לכל הפוסקים, זולת הרמב״ם שצער ונזק וצער זה קנס, כמו שאפרש בסמוך, ואם כן, מאיך התיתי יזכה בו הרב, כיוון שאין לו עוד שום זכות ממון. מה הוא שואל בני יהושע? בני יהושע בעצם טוען, מה התוספות מדמה את הקנס, כששור הורג את העבד, אז משלמים 30 כסף לרבו. מכאן אומר התוספות, אז גם כשחובלים בעבד, צריך לשלם את זה לרבו. מה הקשר? הלמד של עבד, אמרנו, זה קנס, זה תשלום עונשי. אתה לא מפצה את מי שניזק, כי הרי מי שניזק מת. העבד כבר לא בינינו. אז אתה נותן את זה לאדון, וזה סכום קצוב, לכן ברור שזה לא פיצוי, אלא זה תשלום עונשי. זה תשלום שהתורה חידשה אותו. אם התורה חידשה, היא גם יכולה לחדש שתיתן את זה לאדון, גם במעוקב גט שחרור. סוף סוף צריך להעניש אותך. אז למי תשלם? למישהו אתה צריך לשלם. תשלם לאדון. אבל בחבלה, כשאתה מזיק למישהו, התשלום הוא לא תשלום עונשי. זה פיצוי, גרמת לו נזק, תפצה אותו. זה נקרא ממון ולא כנס. ממון צריך ללכת למי שניזק. מי ניזק? אם אני הורדתי יד לעבד או עין לעבד, מי ניזק? האדון. האדון כבר לא יכול לעשות בו שום שימוש, הוא הפקיר אותו. מי שניזק פה זה העבד. אז ברור שכאן התשלום צריך ללכת לעבד, לא לאדון. איך תוספות בכלל מדמה את הדין של כנס לדין של ממון? זה מה ששואל הפני יהושע. שאלה מצוינת.
אז יכול לשאול את זה גם כן כשהוא ממון של האדון. למה גם כן כשזה לא גט מורכב, למה זה הולך לאדון ולא לעבד עצמו?
לא, שם אתה יכול להגיד שזה הולך לאדון, כי מעשה ידיו של העבד זה לרבו.
כן, אבל זה לא משום זה מעשה ידיו, אתה פוגע בעבד, אם זה תשלום לפגיע.
לא פוגע בעבד, לא, זה, אפשר להסביר את זה בתרתי, וזה מדברים פה, אני לא פוגע ב... אני יכול להסביר את זה בשתי צורות. אפשר להסביר שבאמת זה הולך לעבד, אבל כמו כל מעשה ידיו של העבד, מהעבד זה יעבור לאדון. בעצם משלמים לאדון. ואפשר להגיד שמי שיפסיד פה זה האדון. אם העבד עכשיו לא יכול לעשות משהו, הרי כל מה שהעבד עושה שייך לאדון בעצם. אז בסוף בסוף מי שיפסיד פה זה האדון, לא העבד. ואז התפיסה היא שהתשלום הולך ישר לאדון, לא דרך העבד אל האדון. זה שתי אפשרויות. בכל מקרה אפשר
לא, להבין... אבל זה לא הקרן, זה שבט וריפוי, ואני מבין את כל הדברים האלו, כן, זה הולך לאדון, אבל הנזק זה...
להפך, דווקא בנזק הייתי אומר זו...
זה שווי, אוקיי.
דווקא שבט וריפוי הייתי אומר אולי יותר לעבד.
נכון, נכון, נכון.
הפני יהושע בעצמו, אגב, באמת מאיר את מה שאתה הערת. אני רגע... הנה, אתה רואה? ואפילו בעבד גמור. הוא המשורה הבאה. ואפילו בעבד גמור היה שורת הדין נותן שהחובל ייתן לו חמישה דברים ואפילו בושת, כן? וכולי, זה רק הערה שלו, אבל זה פחות חשוב לענייננו. עכשיו תראו מה הוא מתרץ. ואני רואה, והנראה, זה באמת לא מקשה השעה סחה משבט וריפוי ובושת וצער, אלא מנזק לחוד. כיוון שהגוף עדיין לרבו, נראה לשעס, וכיוון דגל יקרא בשלושים של עבד שהוא לרבו, כל איכא דנקרא אדון, הוא הדין לנזק, במה ליקט לכולי וכולי. אז באמת הוא מוציא את השבט ריפוי בושת וצער מהסיפור, שזה הולך לעבד עצמו. אבל בנזק, זה היה צריך ללכת לאדון, מי שניזק פה זה האדון. ולכן הוא אומר שהש"ס מקשה רק משבט, לא מקשה משבט וריפוי ובושת וצער, אלא רק מנזק. אז למה הש"ס משווה את תשלומי הנזק לקנס? הרי השאלה שלו הייתה, קנס זה קנס ונזק זה ממון. מה, את הנזק אתה משלם למי שהפסיד. מה הוא עונה? הוא לא עונה כלום. הוא אומר, דכיוון דגל יקרא בשלושים של עבד שהוא לרבו, כל איך דנקרא אדון, הוא הדין לנזק דמה ליקט לכולי וכולי. הוא רוצה בחיים שלנו. הוא חוזר על האמירה של תוספות, אחרי שהוא יקשה עליו, הוא אומר, אני לא מבין את זה, הוא חוזר על האמירה הזאת, כן, לש"ס היה נראה שמה ליקט לכולה, מה ליקט לפלגה. אבל אתה עצמך הרי שאלת קודם, מה זאת אומרת מה ליקט לכולה, מה ליקט לפלגה? בקט לכולה זה כנס, בקט לפלגה זה ממון. אז מה המקום לדמות את זה? והוא איכשהו לא עונה בכלל. אז אני, כשלמדתי, זה היה לפני הרבה הרבה שנים, כשלמדתי בישיבה בבני ברק, היה לי איזה ויכוח סוער עם המגיד שיעור שלי. ואני טענתי שמה שהפני יהושע טוען זה את הטענה הבאה. בעצם, הפני יהושע רוצה לחדש חידוש בדיני נזיקין. הוא רוצה לומר שכאשר אני משלם דמי נזק, גרמתי למישהו נזק, אני אמור לשלם את הנזק לבעל הממון. כמה לשלם? כמה שיזקתי. אבל שימו לב, זה לא פיצוי למי שניזק. גם נזק שהוא ממון, זה לא פיצוי למי שניזק. זה חובה לשלם לבעל הממון שניזק, והשומה, כמה משלמים, זה כמה שהוא ניזק. אבל זה לא לפצות. איפה הנפקמינה? טענה שלי זה שבמעוקב גט שחרור, האדון הוא עדיין הבעלים של העבד. אין לו בו שום זכויות לעשות שימוש בבעלות הזאת, אבל הוא עדיין הבעלים שלו. ולכן, אם אתה שואל אותי מי זה שיפסיד כתוצאה מההיזק הזה, זה רק העבד. האדון לא יפסיד כלום. אבל אם אתה שואל אותי מי הבעלים של החפץ שניזוק, זה האדון. כל עוד הוא לא נתן גט שחרור, כל עוד העבד יש קניין איסור, אז האדון הוא הבעלים שלו, למרות שאין לו בו שום זכויות ממוניות. אז אם התשלום נזק היה לפצות את מי שניזק, אז היה צריך ללכת לעבד, וקושיית הפני יהושע היא קושייה טובה. אבל אם אנחנו מניחים שהתשלום אמור ללכת לבעל החפץ של הניזק, אז בעל החפץ הניזק זה עדיין האדון, למרות שאין לו בו שום זכויות שימוש, אבל הוא עדיין הבעלים שלו. וזה מה שאומר הפני יהושע, ועכשיו תראו את לשונו, הוא כותב את זה.
אבל זה אומר שזה באמת כנס, לא הוא הממון.
זה לא כנס, הוא טוען שזה ההגדרה של ממון, זה לא כנס. כי כנס זה סכום קצוב ותשלום עונשי. פה זה לא תשלום עונשי, זה תשלום לבעל הממון, אתה צריך לשלם אם הזקת. אבל לא בתור פיצוי, אתה צריך לשלם את הממון של מה שהזקת. למשל, אני אתן לכם דוגמה, יש מחלוקת בין רש"י לבין הראש, בתחילת פרק החובל, כן, בתחילת פרק החובל יש מחלוקת בין רש"י לבין הראש כאשר אני חובל באדם. איך אני שם את הנזק? כן? איך עושים את השומה? אז הגמרא אומרת שעושים את זה כמו עבד. שמים אותו בשוק כמו עבד ורואים כמה ירד הערך שלו בעקבות ההיזק. יש מחלוקת רש"י וראש בשאלה אם שמים אותו כמו עבד עברי או כמו עבד כנעני. עכשיו, זה מעניין, כי הרי מדובר בנזק של יהודי, יהודי לא יכול למכור את עצמו לעבד כנעני. אז מה ההיגיון לשום אותו כמו עבד כנעני? בגלל שאם באמת התפיסה היא שאני לא הולך לפצות אותו על הנזק שקרה, אני צריך לשלם לו כי עשיתי לו נזק, והוא הבעלים של גופו, אז אני משלם לו. כמה משלמים? כמה ששווה הנזק הזה? כמה שווה נזק כזה? לך לשוק, תראה עבד כנעני כזה, ותראה בכמה הוא ימחר. לא בגלל שזה עצמו הבן אדם היה צריך להימחר במחיר נמוך יותר, ואני עושה פה שומה כמה הוא יפסיד. כי הוא לא יכול היה להימחר כעבד כנעני, הוא יהודי. אבל אם אתה רוצה לשום כמה שווה נזק כזה, אז זה נכון, מי שנמכר בתור אדם שהוא כולו עבד, זה רק עבד כנעני, לא עבד עברי. כשרוצים לשום כמה נזק כזה באמת שווה, זה נכון ללכת לעבד כנעני. אני חושב שמי שאומר לשום שם כמו עבד כנעני, זה בעצם התפיסה שאני רוצה לטעון פה בפני יהושע. שתשלומי הנזיקין לא באים לפצות אותך על מה שהפסדת. כי אתה, כעבד עברי, לא הפסדת את האפשרות להימחר כעבד כנעני, אין לך את האפשרות הזו. אבל אתה הבעלים, אז אני צריך לשלם לך על מה שקרה, על מה שעשיתי. כמה לשלם? על זה עושים שומה של עבד כנעני. טוב, אפשר להתפלפל על הדבר הזה, אבל זה הדגמה לעיקרון הזה שאני חושב שמחדש על פני יהושע. עכשיו תראו, אני אקרא אותו עוד פעם, יש פה מילה שצריך לשים אליה לב. זה אומר ככה, ונראה לשס, כיוון דגל יקרא בשלושים של עבד, שהוא לרבו, כל אחד נקרא אדון, זה משפט המפתח, שהוא לרבו, כל אחד נקרא אדון, הוא הדין לנזק, דמה לקראת לכולם. איפה החידוש? אני אמרתי, זה הכל חוזר על אותה שאלה, בלי להסביר שום דבר. ואמרת קודם, שאין להשוות 30 של עבד לממון. כי 30 של עבד הולך לרבו, כי זה במקום אחר תשלום עונשי, זה לא צריך ללכת למי שניזק. אבל הפיצוי צריך ללכת למי שניזק. אומר לא. כיוון שגל יקרא ב-30 של עבד שהוא לרבו, מה הכוונה? אני שואל את עצמי, נכון, 30 של עבד זה כנס. ועדיין אני שואל, למה התורה אומרת שאת הכנס משלמים לרבו? גם את הכנס הייתי צריך לשלם למי שניזק. אלא מה רואים מכאן? רואים מכאן שעדיין הוא נקרא רבו, למרות שאין לו שום זכות שימוש בו, הוא נקרא רבו. זה החידוש של הפני יהושע. ממילא, אם הוא נקרא רבו, אז גם תשלום של ממון ילך אליו. למה? כי גם בתשלום של ממון אני לא מפצה את מי שניזק, אלא אני משלם לרבו, לבעליו של החפץ הניזק. ומכנס אני רואה שהאדון הוא בעליו של המעוכב גט שחרור, למרות שאין לו בו שום זכויות שימוש. ולכן גם את התשלום של הממון אני מוסר לרבו. כי הוא הבעלים. נכון שהוא לא הניזק, זה לא פיצוי. פיצוי הייתי אמור לפצות את העבד. אבל התשלום הולך לבעל הממון, ולא למי שניזק. לא, זה לא פיצוי, אלא זה חובת תשלום לבעליו של החפץ הניזק. זאת הטענה. ואם זה ככה, אז הפני יהושע בעצם מיישב טוב את הקושייה שלו על תוספות. ואם זה ככה, זה מה שגם כתוב בתוספות. וזה כנראה גם מה שכתוב בגמרא. כי הרי תוספות בעצם מסביר את הגמרא, למה הגמרא מניחה שצריך להיות קשר בין למד של עבד לבין תשלום ממון. מה הקשר? זאת אומרת, אני עושה זה דרך הפני יהושע, דרך התוספות, אבל בסוף בסוף זה גמרא. ומה שהגמרא בעצם אומרת לנו, אם אני חוזר לדיון שלנו, למה הבאתי את כל הפרשייה הזאת,
אז מה, נוצר פה מושג שלישי, שזה לא כנס ולא פיצוי, אז מה זה כן?
לא, לא, זה מה שנקרא פיצוי. לא מושג שלישי, זה מה שנקרא פיצוי. פיצוי אין פירושו לפצות אותך על הנזק, מה שקוראים. אלא תשלום ממון, מה שאנחנו בדרך כלל קוראים פיצוי, הכוונה זה תשלום ממוני, לא כנס, שילך לרבו, בעליו של החפץ הניזק, אבל זה לא בהכרח בא לפצות אותו או להחזיר את המצב שלו לקדמותו.
אלא?
אז הבנה אחרת במושג ממון, זה לא מושג שלישי. אני רוצה רגע לחדד, אבל לענייננו זה פחות חשוב, זה רק הרקע. מה קורה לגבינו? תראו, כשאני אמרתי לכם שהיה לי ויכוח עם המגיד שיעור שלי בישיבה, אז הלכנו לדין תורה אצל אחד הרבנים האחרים שם. והוא היה הסנגור שלי, הוא ייצג את העמדה שלי. אז הוא שאל אותו את השאלה הזאת, הוא שאל את זה יותר טוב מה שאני הייתי שואל. הוא אמר לו, תראה, יש בלשון, כמו שהזכרתי קודם, בלשון המפרשים, קוראים לשני האספקטים האלה בעבד, קניין איסור וקניין ממון. כן, יש לי בו קניין ממון, הוא כמו הוא שייך לי, ויש גם קניין איסור. מה הכוונה קניין איסור? יש לו סטטוס איסורי, כן, מעמד אישי שלו שונה. יש לו סטטוס איסורי, הוא חייב במצוות כאישה, מותר לו להתחתן, אסור לו להתחתן, זה כל מיני דברים כאלה, וזה נקרא קניין איסור. למה זה נקרא קניין איסור? יש פה קניין ממון וסטטוס איסורי. למה זה נקרא קניין איסור? זה נקרא קניין איסור בגלל שבסופו של דבר מי הרי יכול לשחרר אותו מהסטטוס האיסורי שלו? רק אני. אני נותן לו גט שחרור, ואז הוא הופך ליהודי, כן, עבד כנעני שקבל גט שחרור, הופך ליהודי. אז הוא הופך ליהודי בעצם. זאת אומרת שבעצם הוא מסור בידיי, אני יכול לתת לו את הגט ולשחרר אותו. אז זה אומר שאני הבעלים שלו, למרות שאין לי שום זכות שימוש בו. כל מה שהוא עושה זה לעצמו, אני לא יכול לתת לו הוראות במה לעבוד ומה לעשות, שום דבר. אין לי שום קניין במובן של בעלות, במובן של הפקת זכויות במעוקב גט שחרור הזה, בעבד הזה. אבל אני עדיין נקרא בעליו. וההשלכה היא השלכה איסורית, אין השלכה ממונית. ההשלכה היא השלכה איסורית. ולכן כנראה המפרשים קוראים לסטטוס הזה קניין איסור. זה לא נקרא סטטוס איסור, זה קניין. כי הוא שייך לי. עכשיו, הטענה שבעצם מה שכתוב פה, זה ש... מה זה קניין איסור? מה זה המצאה חדשה? יש בעלות אבל בלי זכויות? לא. הבעלות הרגילה, כשאני בעלים על חפץ, אפשר להבין את זה בשתי צורות. כאן אנחנו מגיעים בדיוק לנקודה שלנו. צורה אחת להבין את זה, זה להגיד, יש לי אוסף של זכויות. לי מותר להשתמש בחפץ הזה, לאחרים אסור להשתמש בלי רשותי. יש הגדרות של מה הסטטוס של חפץ שהוא בבעלותי. אוסף ההגדרות הזה, זה נקרא שיש לי בדבר קניין. שאני הבעלים של הדבר. זו תפיסה אחת. נקרא לזה התפיסה הקונבנציונליסטית. כאילו זאת קונבנציה. אוסף המאפיינים ההלכתיים האלה, זה מה שנקרא קניין. אבל יש תפיסה אסנשליסטית, מהותנית, שאומרת, כשאני אומר שאני בעלים על משהו, זה אומר שיש איזושהי מציאות, זיקה מטאפיזית ביני לבינו. זה נקרא שאני הבעלים. בדרך כלל, לזיקה המטאפיזית הזאת יש השלכות הלכתיות. לי מותר להשתמש, לאחרים אסור להשתמש בלי רשותי, אלה השלכות של העובדה שאני בעליו. זה לא ההגדרה של מושג הבעלות, זה השלכות של העובדה שאני בעליו. אז מה זה נקרא להיות בעליו? להיות בעליו זה אמירה מטאפיזית, הוא שייך לי. יש לי בו, יש איזושהי זיקה מטאפיזית ביני לבינו, שיש לזה ביטויים הלכתיים שמותר לי להשתמש, ולאחרים אסור להשתמש וכו'. אתם רואים פה את האפלטוניות מול האריסטוטליות. זאת אומרת, האפלטוניות אומרת שהבעלות זה מציאות בעולם. ויש, התיאור המשפטי של זה, או המאפיינים המשפטיים של זה, הם בעצם השלכות. אם ישנה זיקה כזאת וכזאת ביני לבין החפץ, יש איזה המון השלכות הלכתיות. לי מותר לעשות בו שימוש, למישהו אחר אסור לעשות בזה שימוש בלי רשותי, אבל אלה השלכות. בתפיסה האריסטוטלית, זה לא השלכות, זה המושג בעלות. המושג בעלות זה אוסף ה... מאפיינים ההלכתיים, אוסף הדינים האלה, שאנחנו לצורך הנוחיות קוראים לזה שפלוני הוא בעלים על השולחן, או על העבד או על הפרה, אוקיי? אבל זה רק הגדרה של נוחיות, בעצם אנחנו לא אמרנו כלום על המציאות כשאמרנו שהוא בעלים שלו, אלא מה שאמרנו זה שיש אוסף הגדרות הלכתיות שחלות במצב הזה, אוקיי? אז יש פה הבדל בין הסתכלות אפלטונית להסתכלות אריסטוטלית. בהסתכלות אריסטוטלית, אוסף הדינים שמאפיין מושג, הוא מכונן את המושג. זאת אומרת, המושג אינו אלא אוסף הדינים. כשאני אומר שאני בעלים על משהו, רק אמרתי בזה שלי מותר לעשות בזה שימוש, ומותר לי למכור אותו, ולאחרים אסור לעשות בו שימוש. ומי שלוקח את זה הוא גזלן. זה כל מה שאמרתי כשאמרתי שאני בעלים על הדבר. זה ההסתכלות האריסטוטלית, קונבנציונלית, קונבנציונליסטית. אוקיי? זאת אומרת, קונבנציה, הביטוי בעלות לא מתאר מציאות. זה הסכמה בינינו, בוא נקרא לאוסף המאפיינים האלה בעלות. לעומת זאת, בהסתכלות האפלטונית, אני טוען שזאת ההסתכלות ההלכתית, הסתכלות האפלטונית, זה שאני בעלים על הדבר, זה מצב, זה מציאות בעולם. יש לו השלכות הלכתיות. ברגע שיש זיקה כזאת ביני לבינו, יש כל מיני השלכות. לי מותר לעשות שימוש, למישהו אחר אסור לעשות שימוש, וכדומה. עכשיו, אומר הפני יהושע, או אומר את הגמרא לפי התוספות, לפי הפני יהושע, לפי איך שאני מבין את הפני יהושע, שמושג הבעלות הוא מושג אפלטוני. וכשאני אומר שהבעלים הוא בעלים על העבד, זה אומר שיש זיקה מטאפיזית ביניהם. זה עוד לא נכנס לי לשאלת זכויות השימוש. יש זיקה מטאפיזית ביניהם. עכשיו, לזיקה המטאפיזית הזאת בדרך כלל יש השלכות. שכל מה שעושה העבד, זה לרבו, העבד יכול להעביד אותו, למישהו אחר אסור להעביד אותו, העבד לא יכול לקחת את זה לעצמו, כי זה שייך לרבו, כל אלה זה השלכות. אבל קודם כל, הוא שלי. יש זיקה מטאפיזית ביני לבינו. ההשלכות ההלכתיות זה השלכות של העובדה הזאת. איפה הנפקות של הדבר הזה? שיכול להיות מצב שהזיקה המטאפיזית ביני לבין העבד תישאר, וכל ההשלכות ייעלמו. בלי ההשלכות. האם זה אומר שאני כבר לא בעלים עליו? לפי אריסטו כן, כי כל מושג הבעלות אינו אלא אוסף ההשלכות. אם ההשלכות לא קיימות, אין בעלות. לפי אפלטון, לא. המושג בעלות מתאר זיקה מטאפיזית. בדרך כלל הזיקה הזאת יש השלכות הלכתיות כאלה וכאלה. אבל יכול להיות שיהיה מצב שמשהו לא נותן להשלכות האלה להופיע, אז הזיקה המטאפיזית לא תופיע בצורה של השלכות משפטיות, עדיין אני הבעלים שלו. זה יופיע בצורה של השלכות איסוריות, לא השלכות ממוניות. ולכן זה נקרא קניין איסור. הבעלות שיש לי במעוקב גט שחרור זה לא סוג אחר של בעלות. זאת אותה בעלות שיש לי בעבד רגיל. רק במעוקב גט שחרור, הבעלות הזאת לא מופיעה דרך השלכות משפטיות. אין השלכות, אין זכויות ממוניות. בסדר? זאת אומרת שהזיקה המטאפיזית ביני לבין העבד חבויה, כי אני לא מופיעה בצורה של השלכות משפטיות, אבל היא עדיין שם, ברובד המטאפיזי. וזאת אותה זיקה שהייתה בינינו לפני שהפקרתי אותו. אני הייתי בעלים עליו. רק בהפקרה, מה שאמרתי, מעכשיו ועלה אני לא רוצה את הזכויות שנובעות מזה שאתה רכושי. אז הזכויות נעלמו, כי אני יכול להפקיר זכויות שלי. אבל הזיקה ביני לבינו עדיין קיימת עד שאני אתן לו גט. תחושת הגוף לא פוקעת בכדי, כן? במציאות אי אפשר לפעול אלא על ידי מעשה. וברגע שאני נותן לו את הגט, אז עשיתי מעשה, וזה ניתק את הזיקה המטאפיזית ביני לבינו. אבל הזיקה הזאת, כל עוד לא ניתן הגט, הזיקה הזאת קיימת, למרות שאין שום השלכה משפטית, ממונית. וזה המשמעות של התפיסה האפלטונית של מושג הבעלות. הטענה שלי זה שמה שהגמרא פה בגיטין אומרת, זה שמושג הבעלות הוא אפלטוני ולא אריסטוטלי. עד משמעית זה מה שהיא אומרת פה. היא בעצם היא אומרת לנו, שלמרות שאין לי שום זכויות שימוש בעבד, אני עדיין אדונו. הוא שייך לי, הוא קנייני. כך גם רואים במונח קניין איסור. קניין איסור זה לא סטטוס איסורי, זה השלכה איסורית של קניין. אבל יש רק השלכה איסורית לקניין הזה, במקרה של מעוקב. אז זה אומר שמושג הקניין הוא מושג מטאפיזי. ואם אתה שואל אותי, מי רבו של העבד המעוקב גט שחרור? התשובה היא, אותו הרב שהיה לו קודם. רק אין לו זכויות שימוש, אבל הוא עדיין רבו. ולכן גם הכנס הולך אליו, וגם תשלום החבלה הולך אליו. וזה מה שכתוב פה בגמרא לדעתי. והנה לנו השלכה הלכתית של הטענה שמושגים בעולם ההלכתי נתפסים באופן אפלטוני ולא באופן אריסטוטלי. פה יש השלכה הלכתית לזה. למי ילך הכנס והחבלה?
לגבי תשומה, אם יש לי תשומה בבית שלי, לא נתתי לכהן עוד, ואני משתמש בו, אני חייב להוסיף חומש, נכון?
Yeah.
אבל זה לא שייך לאף אחד.
זה שאלה גדולה. בתרומה, בפשטות, התפיסה היא שזה כבר שייך לכהנים מרגע שזה תרומה. אבל זה שייך לשבט הכהנים, לא לכהן מסוים. הבחירה לאיזה כהן לתת נקראת בגמרא טובת הנאה. טובת הנאה עם המון, אני יכול לבחור לאיזה כהן לתת, וזה נותן לי בעצם איזשהו ערך כספי שבדבר. אבל בעצם התרומה היא כבר לא שלי. זו התפיסה הפשוטה. שייכת לשבט הכהנים.
אם נניח אדם נדר על עצמו שלא ליהנות מחפץ שלו, בשום צורה. אז, ועכשיו מישהו בא ואמר, אוקיי, זה כבר לא שלך, אז אני גוזל לך אותו.
אתה שואל שאלה טובה, הייתי שואל את זה אפילו יותר חזק, על מישהו, עזוב אם הוא נדר, סתם, איסור הנאה. אני בעלים על פירות אורלה, שגדלו אצלי בחצר. אבל הם אורלה, זה עשו איסור הנאה. לא יכול לעשות בהם שום שימוש. לא לאכול, לא ליהנות, לא למכור, כלום. עכשיו, מה הסטטוס שלהם? אם מישהו גזל, גוי בא וגזל ממני, גוי לא מעניין אותו אורלה. הוא עבר על איסור גזל? זה השאלה. זה באמת שבעניין הזה נחלקו ראשונים, ככה מקובל לפחות לחשוב, אני לא לגמרי בטוח, אבל ככה תמיד אומרים, השאלה אם יש בעלות על איסורי הנאה. יש ראשונים שטוענים שברגע שדבר אסור בהנאה, אין בעלות עליו. ויש ראשונים שטוענים, זה אסור בהנאה, אבל יש בעלות, רק אסור ליהנות. עכשיו, בדרך כלל אתה רצית להביא ראיה מסיעת הראשונים הראשונה. כן, אלה שאומרים שאם זה אסור בהנאה, אז אין בעלות, לכאורה מזהים את אוסף הזכויות עם הבעלות. תפיסה אריסטוטלית. אני טוען שזה לא ראיה. למה? כי יכול להיות, רגע, לא הפוך. זאת אומרת, יש כאלה שרצו להביא ראיה מזה שיש בעלות על איסורי הנאה לתפיסה האפלטונית. אם יש בעלות על איסורי הנאה, אז זה אומר שלמרות שאני לא יכול לעשות שום שימוש בחפץ הזה, עדיין אני יכול להיקרא בעלים. אבל זה לא ראיה. למה? תגיד שיש לי חזיר, הוא שלי. אבל אסור לי לאכול אותו, התורה אוסרת עליי לאכול אותו. האם זה אומר שהוא לא שלי? הוא שלי, רק התורה אוסרת לעשות שימוש בזכויות שלי. אריה הוא דרביה עלי, בראשון הגמרא, כן? כאילו הוא עובץ על זה אריה, ולא נותן לי לגשת לזה, אבל זה שלי. כמו דבר שלי שסגור בתוך כספת. אני לא יכול לעשות בו שימוש, אבל הוא שלי. אז לכן, זה שיש איסור לעשות שימוש בדבר, זה לא אומר שהדבר הזה לא שלי, גם בתפיסה האריסטוטלית. זה שיש בעלות על איסורי הנאה, זה לא ראיה לאפלטון. זה שיש בעלות על איסורי הנאה, גם אריסטו יכול להסביר. למה? כי זה בעצם שלי, בכל הזכויות, גם הזכויות הן שלי. מותר לי להשתמש בזה מבחינה ממונית. יש איסור. כן, זה, אם מישהו יגזול את זה ממני, אז הוא לקח בעצם משהו שהוא שלי. אוקיי? שאני, נגיד אם אני אעבור על איסור הנאה ואוכל את פירות האורלה, יש מישהו בעולם שיכול לבוא אליי בטענות שאכלתי משהו שהוא שלו ולא שלי? לא, אכלתי את משהו שלי. קדוש ברוך הוא יבוא אליי בטענות שעשיתי איסור. זה איסור של יורה דעה, לא של חושן משפט. כי ברמת החושן משפט זה שלי לגמרי, לא רק מטאפיזית, גם המונית זה שלי, גם השווי הוא שלי. רק אסור לי לעשות בו שימוש, אריה הוא דרביה עלי. לכן שיטת הראשונים שאומרת שיש בעלות על איסורי הנאה היא לא בהכרח אפלטוניות. לעומת זאת, שיטת הראשונים שאומרת שאין בעלות על איסורי הנאה היא בהכרח אריסטוטליות. ושהיא בעצם אומרת שאוסף הזכויות הוא הבעלות. ברגע שאין זכויות, אין בעלות. שם אי אפשר לפרש את זה אחרת. אז דווקא במחלוקת הזאת, אי אפשר להעביר ראיה לאפלטוניות, שזאת הגישה שאני רוצה לטעון לטובתה, אלא אם בכלל, אז בשיטה השנייה של הראשונים, יש ראיה לאריסטוטליות. אני רק לא בטוח שזה נכון, כי יכול להיות שמה שהם אומרים זה שבעלות כזאת, שאין שום אפשרות בחינת התורה לעשות בה שימוש, אז התורה כבר גם הפקיעה את המימד המטאפיזי. אולי. לא בגלל שיש זהות בין אוסף השימושים לבין הבעלות. לכן משם בכלל לא הייתי מביא ראיה לנידון דידן, מהדיון של בעלות על איסורי הנאה. אבל לענייננו, מה שאני רוצה לטעון, זה שמה שרואים פה בסוגיה, זה שכשאני בעלים על משהו, זה קודם כל, בראש ובראשונה, זה אומר שיש זיקה מטאפיזית ביני לבינו. זכויות השימוש שזה נותן לי, או ההשלכות המשפטיות שיש לדבר הזה, הן השלכות של העובדה שאני בעלים. זה לא מושג הבעלות עצמו. ולכן, למשל, יכול להיות מצב שבו מושג הבעלות יהיה קיים, אבל בלי ההשלכות. ההשלכות, ויתרתי עליהן, הפקרתי אותן, אז אין השלכות. אבל זה לא אומר שמושג הבעלות או הזיקה המטאפיזית עצמה לא קיימת. הנה, איפה, ולא רק זה, זה לא אמירה היפותטית. יש לה השלכות אחרות. למשל, עניין איסור בעבד כנעני, יש לזה השלכות איסוריות. העבד עדיין בסטטוס של עבד, הוא חייב במצוות כאישה, מותר לו להתחתן עם שפחה כנענית, אסור לו להתחתן עם בת ישראל. כל הדברים האלה עדיין קיימים, אבל זה השלכות איסוריות, זה לא זכויות שיש לי בדבר. אז רואים שלבעלות שלי על העבד או לזיקה ביני לבין העבד, יכולות להיות השלכות, גם כשאין בכלל השלכות ממוניות. זה אינדיקציה לזה שעדיין קיימת איזושהי זיקה ביני לבין העבד. אני רוצה לסיים אולי בעוד כמה דוגמאות להשלכות כאלה. למשל, יש דין בהלכות שבת של שביתת בהמתו. כן, אנשים לא כל כך מכירים את הדין הזה, אבל זה איסור דאורייתא, או עשה דאורייתא אם תרצו, של שביתת בהמתו. מה זה אומר? יש דין של מחמר. אם אני חורש באמצעות שור, עדיין עברתי על איסור חרישה. כי כשאני עושה מלאכה באמצעות הבהמה שלי, אז זה שזה באמצעות הבהמה לא הופך אותי לגרמה. וזה דין מחמר. אני הולך אחרי החמור שלי, משתמש בחמור שלי. דין שביתת בהמתו זה לא אותו דבר. דין שביתת בהמתו זה חובה עליי שהבהמה תשבות בשבת. זאת אומרת, אם הבהמה עכשיו מוציאה דברים מחוץ לתחום, אני עברתי איסור דאורייתא. לא דברים שלי. לא שאני השתמשתי בבהמה כדי להוציא דברים שלי מרשות היחיד לרשות הרבים, או מחוץ לתחום. לא. הבהמה סתם הולכת ויש עליה דברים, וזה יוצאת מרשות היחיד לרשות הרבים, עקרה והניחה. היא עשתה מלאכה, אחת מעבוד מלאכה בשבת. אני עברתי איסור תורה של שביטת בהמתו. אוקיי? יש שיטות אחרות גם, אבל זו התפיסה הפשוטה של שביטת בהמתו, ואת הבהמה עצמה צריכה לשבות בשבת. עכשיו, ברור שהחובה על הבהמה לשבות בשבת היא חובה עליי, לא על הבהמה. אם הבהמה לא שבתה, אני עברתי איסור, לא הבהמה. אוקיי? עכשיו, זה כמובן רק על בהמה שהיא שלי. אם הבהמה היא של הגוי, היא מחללת שבת, אף אחד לא עובר על זה איסור, זה ברור. רק שהבהמה היא שלי, אני עובר איסור אם היא עושה מלאכה בשבת. אגב, נגיד שהבהמה אוכלת עשב בשבת, אז היא קוצרת בשבת. אז עברתי איסור. אז הגמרא אומרת שפה לא, היינו רביטי, אמרה ביבמות. היינו רביטי, הכוונה, את זה היא עושה בשביל חייה. היא אוכלת, היא, ככה היא חיה. אז זה לא נקרא שאני עשיתי איסור, אבל אם זה משהו שהוא לא רביטי, לא בשביל צורך החיות שלה, אז באמת אני עברתי איסור, כשהבהמה עשתה מלאכה. עכשיו, למה זה באמת קורה? למה יש איסור שהבהמה תעשה מלאכה בשבת? מה העניין פה? לא עוד פעם, לא מדבר על לנוח ולא לחרוש בשדה, אלא לא לעשות אבות מלאכה. זה לא אותו דבר כמו לנוח, לא להוציא אנרגיה. כן? מה, אבות מלאכה זה לכאורה רק עניין לבני אדם. מה זה קשור בכלל שהבהמה שלי עושה אב או תולדה של מלאכה? למה אני עובר איסור? התשובה היא בגלל שהבהמה שייכת לי, ולכן זה בעצם פריפריה שלי. בהמה היא פריפריה שלי. וכשהבהמה עשתה מלאכה בשבת, זה כאילו שאני עצמי עשיתי מלאכה בשבת, או פריפריה שלי עשתה מלאכה בשבת. ולכן אני עברתי איסור. עכשיו, זה לא איסור סקילה, זה לא כמו איסור מלאכה רגיל. זה איסור דאורייתא, כיוון שזאת פריפריה יותר רחוקה. אם אני עושה את המלאכה בגופי, אז זה פריפריה קרובה. הגוף הוא גם פריפריה שלי. אני זה הנשמה. הגוף זה פריפריה שלי. אם אני עושה מלאכה, אחד מעבוד מלאכה בשבת או תולדות, אז אני עברתי איסור וזה חיוב סקילה. כי זה פריפריה אינטימית, צמודה שלי, הגוף שלי. הרכוש שלי זה גם פריפריה שלי, הפריפריה יותר רחוקה. כשהפריפריה היא עושה מלאכה בשבת, אז אני עובר איסור תורה, אבל לא איסור סקילה. אז פה רואים למשל עוד השלכה של העובדה, שהבהמה שייכת לי, הרי ההשלכה הזאת לא נוגעת לזכויות ממוניות שיש לי בבהמה. או שלאחרים אין בבהמה, זה לא קשור בכלל. זה איסור בהלכות שבת. אבל עצם העובדה שהבהמה היא שלי, יוצרת סטטוס שיש לו משמעות בהלכות שבת. אז רואים שיש זיקה כלשהי ביני, אם הבעלות שלי על הבהמה הייתה בסך הכל אוסף של זכויות שימוש, כן, רק השלכות ממוניות, לא היה שום היגיון להטיל איסור על שביתת בהמתו, מה אכפת לי שהבהמה קוצרת בשבת? אבל אם רואים את הבהמה כפריפריה שלי, כחלק ממני, אז אומרת התורה, כמו שלך אסור לעשות מלאכה בשבת, גם לא, גם הפריפריה שלך לא אמורה לעשות מלאכה בשבת. ולכן יש איסור שביתת בהמתו. אז רואים שכשאומרים שהבהמה היא שלי, זה אומר שהיא איזשהו, יש זיקה ביני לבינה, היא איזושהי פריפריה שלי. ולכן יש עליה חובה לשבות. וזה בלי שום קשר לזכויות הממוניות. דוגמה, השלכה נוספת למשל, זה החקירה של האחרונים לגבי חיוב על נזקי בהמתו. כן, כשבהמתי מזיקה, אני חייב לשלם. יש שתי תפיסות בראשונים, באחרונים, יש שתי תפיסות, אבן העזל הוא הידוע שמציב את זה ככה בצורה הכי ברורה, שתי תפיסות להבין את החיוב לשלם. אפשר להבין שהחיוב הוא עליי בגלל שהתרשלתי בשמירה. בגלל שהתרשלתי בשמירה, אז הסנקציה היא שאני אחראי למה שהבהמה הזיקה ואני צריך לשלם. אז הסנקציה זה שהתרשלתי בשמירה. תפיסה שנייה, לא, עצם העובדה שהבהמה שייכת לי מחייבת אותי לשלם. אם לא התרשלתי, פותרים אותי. זאת אומרת, אם שמרתי כמו שצריך, אז אני אנוס ופותרים אותי. אבל אם כן התרשלתי, מה שמחייבים אותי לשלם, זה לא בגלל ההתרשלות, אלא מעצם העובדה שהבהמה שייכת לי והיא הזיקה, אני אחראי לשלם. אלא אם כן שמרתי כמו שצריך. זה שתי תפיסות, יש לזה כל מיני השלכות. השאלה הגדולה, וזה הרוגת שובר שואל בבבא קמא בדף י' ז', הרוגת שובר שואל, למה? אם התרשלתי בשמירה, אני מבין, מענישים אותי, מטילים עליי אחריות, אני צריך לשלם. אבל למה עצם העובדה שהבהמה שייכת לי, אומרת שאם היא מזיקה, אני צריך לשלם? בלי קשר לרשלנות שלי כרגע. למה זה כשלעצמו מהווה עילה שמחייבת אותי לשלם? והתשובה שהוא נותן, הוא עצמו מביא את הדוגמה הזאת, שביתת בהמתו. הוא אומר שהתשובה היא בגלל שיש קשר ביני לבין הבהמה, קשר מטאפיזי, הבהמה היא חלק ממני. ולכן כשהבהמה הזיקה, זה כאילו שאני הזקתי. ולכן אני חייב לשלם. אם הייתי מזיק בגופי, אני חייב לשלם. למה זה לא אני הזקתי, זה הגוף שלי הזיק. אני זה הנשמה. אז תגידו מה, כשהזקת בכוונה זה הנשמה שלך הזיקה, היא רק השתמשה בגוף. מה קורה אם אני ישן? אדם מועד לעולם בין ער בין ישן. אדם המזיק חייב גם כשהוא ישן. תמיד יכול, מה אתם רוצים? זה הגוף שלי הזיק, הנשמה לא נתנה לו פקודות, היא ישנה. אז למה אני חייב? לכולם ברור שאני חייב כי הגוף שלי הוא פריפריה שלי, זה חלק ממני. הנשמה זה הליבה, אבל הגוף הוא הפריפריה, הוא גם חלק ממני. ולכן אם הגוף הזיק, אני אחראי לזה. אני לא אשם, ישנתי. אבל עדיין האחריות היא עליי, כי אני הזקתי. הטענה שלגבי בהמה שמזיקה, זה גם פריפריה שלי, אומנם יותר רחוקה, וזה גם פריפריה שלי שהיא הזיקה, ואני אחראי לה. כיוון שהפריפריה יותר רחוקה, אז אם הייתי אנוס, אני באמת פטור. שלא אומרים אם הגוף שלי הזיק. והגוף שלי הזיק גם אם אני אנוס, אני חייב. כי זאת פריפריה קרובה. פריפריה רחוקה, אני אחראי לזה, אבל אם אני אנוס, אז שם פותרים אותי. אבל עדיין, החיוב הבסיסי, זה בגלל שזה פריפריה שלי. ועוד פעם רואים, פה זה אומנם דיני ממונות, אבל זה לא שייך לזכויות שיש לי בדבר. להפך, זה מטילה לחובות. למה? כיוון שהזיקה של הבעלות ביני לבין הבהמה, זה לא אוסף של זכויות. היא שלי, היא חלק ממני, היא פריפריה שלי. אם היא הזיקה, אז אני צריך לשלם, כי אני הזקתי.
זה ההסבר לכוחי, כשאומרים שכוחי
בכוחי
הזיק.
זה לא בהמה,
בהמה
היא לא כוחי.
אני יודע, אבל אני שואל, כוחי זה משום זה מחמת גופי, זה מחמת, זה משום זה נחשב אני.
ברור,
כוחי זה... ולא כוח כוחי, כוח כוחי זה של... כבר...
הזק של אדם באמצעות כוח נחשב אדם המזיק, לא ממון המזיק. כשאני זורק אבן, והאבן שברה משהו, זה אישו משום חיצב, כן? זה הסוגיה של אישו משום חיצב, בחץ עצמו זה הזק בידיים. זה אדם המזיק. למה זה אדם המזיק? כי כוחי נחשב פריפריה שלי. זה, גם כשאני מזיק בגופי, הרי זה בעצם בכוחי. הכוחי מולך על ידי הגוף שלי. כשכוחי מולך על ידי חץ, אז עדיין זה נקרא אדם המזיק. בסדר? אותו, והבהמה, הטענה שלי זה שגם בבהמה זה ככה. הכיוון שזה יותר עקיף, זה נקרא ממון המזיק, אז זה לא שונה מהותית מהאדם המזיק. זה פשוט פריפריה יותר רחוקה, אבל עדיין רעיונית, ממון המזיק זה בעצם אדם המזיק. זה אדם המזיק, רק הפריפריה שהזיקה היא פריפריה יותר רחוקה. ולכן עצם העובדה שהממון שלי הזיק מחייבת אותי לשלם. זה לא קשור לשאלה שלי מתרשלתי או לא. זה לא סנקציה עליי, עליי כאדם במובחן מהממון. לא, הממון הוא חלק ממני. אם הוא הזיק זה כמו שגופי הזיק, אני צריך לשלם.
ולמה קטן, בקטן שמזיק?
קטן שמזיק אין לו אחריות לכלום.
נכון, למה לא, אם האב, אם נחשב הבהמה שייך לבן אדם, למה הקטן?
איפה?
לא.
לא קושיה, זה תירוץ. הרי כל ההבדל בין קטן לבין בהמה זה שהבהמה שייכת לי, והקטן הוא אולי באחריותי, אבל הוא לא שייך לי. הבן שלי לא שייך לי, קניינית, ולכן הוא לא פריפריה שלי. עכשיו השאלה, אם התרשלתי וזה, אז אפשר לדון האם אני חייב לשמור על בני. אבל אין פה את המחייב הזה שיש בבהמה, שפשוט אני עצמי הזקתי, כי זה רכוש שלי, הוא שייך לי. זה בדיוק ההבדל. כי מבחינת האחריות, אם התפיסה הייתה שזה רק אחריות, אתה צודק. אחריות שלי על בהמה זה כמו אחריות שלי על הבן שלי, אני צריך לשמור על שניהם. ואם לא שמרתי, אז למה, לא, למה אני לא צריך לשלם? הרי התרשלתי בשמירה. אבל בדיוק לפי התפיסה שאמרתי עכשיו, זה מאוד ברור. כי רק ממון שלי שהולך ומזיק זה פריפריה שלי, וזה נחשב שאני עצמי הזקתי. הקטן הוא לא פריפריה שלי? לעניין זה לפחות. טוב, אנחנו נעצור כאן, אני אמשיך בפעם הבאה. אם יש הערה או שאלה, אז אפשר כמובן.
הרב, פעם אני זוכר שדיברת על זכויות יוצרים, שאמרת שיש לזה איזשהו גאפ בהלכה. לא, אני לא זוכר בדיוק את הפרטים, אבל זה כן הדהד לי עכשיו כשדיברנו, אם ההלכה כן מכירה במושג של בעלות, אז אנחנו לא צריכים איזשהו, אתה יודע, עצם מוחשי כביכול, בשביל לתקף את זה מבחינה ממונית.
אתה יכול להגיד שבמושג הבעלות הזה יכול להתקיים רק בעצם מוחשי, אבל אני נוטה לחשוב שאתה צודק. כתבתי איזה מאמר בזכויות יוצרים, בתחומים, ושם באמת טענתי שיש בעלות על מידע. הבאתי שם לשונות גם של פילוסופים וגם של אחרונים, שאומרים שהרעיונות של אדם הם ילדי רוחו. הם בעצם משהו שנולד ממנו, זה משהו שהוא חלק ממנו.
אבל אני זוכר שאמרת שההלכה לא יכולה, שאי אפשר אתה יודע, לשחות מתוך ההלכה, זכויות על בעלות יוצרים, לא? זה לא הייתה טענה כזאת?
להפך, זה מה שטוענים הפוסקים, אני טוען שאפשר. טוען שאפשר, למדתי את זה מגניבת דעת ומאוד, שרואים שמידע הוא משהו שבהחלט יש עליו בעלות.
זה קיים באתר או שרק
בתחומי?
תודה.
עוד מישהו?
חשבתי שאין אדם יוצא מן העולם הזה ואין חצי תאוותו בידו, איך כתוב שם? אז האמת היא, זה בהקשר לסדרה הקודמת, שלא מסתדר לי הסיכומים עם הזה, אבל חשבתי אם היה אפשר לדבר עם הרב, לא בפורום כזה, אם יש עכשיו כזה. מה?
תמיד אפשר, בשמחה.
איך, באיזה...
שלח לי וואטסאפ, מייל או משהו כזה, אם אתה רוצה לתאם שיחה, נתאם שיחה, אם אתה רוצה לדבר בוואטסאפ או במייל, לדבר שם, באתר, איך שאתה רוצה.
טוב, אוקיי.
טוב.
שלום.
להתראות, שבת שלום.
שבת שלום.